אני גלי.
ואני אודליה.
ואנחנו הגיקית והפסיכית.
בכל פרק נדבר על סרט או סדרת גיקים.
והיום אנחנו מדברות על אקסמן ההתחלה, שראינו אני בפעם הראשונה.
ואני לא. אז גלי, איך היה הסרט?
ממש נחמד, בטח שיחסית לאקסמן. זה היה כזה, וואו, יש עלילה, יש משחק, יש דמויות.
אפשר לעשות משהו מעניין עם הדמויות האלה, נכון?
קורה פה, יש סיפור, מספרים לנו סיפור, זה לא רצף רנדומלי של סצנות.
אני חושבת שמה שאפילו יותר מרשים מזה, זה שאם חושבים על כמות הדמויות שמקבלות פה קו עלילה מעניין.
ובכלל מכירים אותם.
ממש.
הם מאוד הרבה.
מאוד גדול, נכון. כמות מאוד גדולה, ומצד שני, עדיין אנחנו לא מרגישים עומס
ובלבול. הם עושים את זה טוב. זה לא נצחים שהכירו לנו מלא דמויות חדשות, וזה כזה, אבל אני לא אוהבת אותם ולא אכפת לי מהם. כן. ממש בנו פה דמות בקו העלילה הגדול או הקטן שלה. Mm-hmm. וכמובן, הקמאו המתוק של וולברין. כן. האקסמן.
נכון. אחד החמודים. נכון.
כן. כאילו, זה חמוד להגיד חמוד על go fuck yourself, אבל בסדר.
כן, אבל זה סדר.
זה כל כך הוא, וזה גם בעצם מספר לנו בחצי מילה שהוא לא יופיע פה.
נכון.
ופגשנו את כולם, הוא לא יופיע פה.
נכון, וזה גם מספר לנו בחצי מילה גם על זה שהאנשים שעשו את הסרט הזה, הבמאי של הסרט הזה, הוא ידע מה הוא עושה. זאת אומרת, הוא הכיר את הסרטים הקודמים, הוא ידע מה קורה שם, והוא קורץ למעריצים, ומי שלא הבין, לא הבין, ומי שהבין, הבין.
הוא עושה את זה עם וולברין, והוא עושה את זה עם מיסטיק.
נכון.
הוא עושה את זה בכל מיני רגעים.
במאוד דברים, אני חושבת שהדבר ראשון הוא עושה את זה עם ההתחלה של הסרט, שהוא מתחיל בדיוק אותו דבר, כמו אקסמן הראשון, והוא מנצל את זה, הוא כאילו גורם לנו לאיזה מין תחושה של רגע.
ראינו את זה כבר.
ראינו את זה, מה הולך לקרות עכשיו?
ואז זה טוב. ואז הולך לכיוון שוואו, עכשיו יש פה בניית דמות, בניית טראומה, בניית...
כן, בדיוק. יש פה באמת ניצול של משהו שקרה באקסמן הראשון, ובעצם כאילו בזבזו אותו, ופה הוא אומר, לא, 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 אני יודע מה אני עושה, אני רוצה לבנות לכם את זה מההתחלה, ולכן אני מתחיל כאילו מההתחלה למה שהיה, ועכשיו אני אספר לכם מה קרה שהוא קודם.
כן.
זה עשוי כל כך טוב.
כן.
סרט...
יחסית לאקסמן. בואי, אני חושבת שיחסית לכל מיני סרטים שיצאו יותר לאחרונה, זה לא עומד ברף של אבנג'רס, זה לא עומד ברף של שומרי הגלקסיה.
אני חושבת אבל שהחוויה, אם אני משחזרת לעצמי את החוויה הראשונית שיצאתי ממנה, איתה, אם אני משחזרת את החוויה הראשונית שיצאתי איתה אז, כשראית הסרט מתישהו, אני חושבת שקודם כל יצאתי עם התחושה המאוד חזקה, שהצליחו לגרום לי להזדהות מאוד עם מגנטו. זאת אומרת, יש פה דמות שהיא כאילו מסיימת את הסרט בתור הצד של הלא טובים.
הווילנס.
הוא כאילו הופך להיות הרע, ואני מאוד מאוד הזדהיתי איתו, והייתי בצד שלו במידה מסוימת.
לגמרי, לאורך רוב הסרט, אולי אפילו עד סופו, הוא הרבה יותר מעורר חיבה מאקסאביאר, שפשוט בא להוריד לו סטירה חצי מהזמן.
הוא כזה פוץ.
זה פוץ עשיר, הוא כזה פריבילג.
כן, ממש.
מותן פריבילג.
נכון. ובהרבה מובנים, כמו שמסטיק אומרת, גם הוא פריבילג בזה שלא רואים עליו, שהוא מותן, ואז הוא יכול לשחק עם זה, והוא יכול לחדור לאנשים לתוך הראש.
הוא יכול לעשות בסוף פרופסורה, איך עושים פרופסורה? במותנטיות, כל הדבר הזה.
נכון. ואני חושבת שזו חוויה מאוד חזקה. זאת אומרת, גם כשראיתי, לא יודעת מה, אנד גיים, שזה סרט כאילו כיפי וגדול ומרשים והכל, הרבה מאוד סרטים של מארוול, הם נגמרים בצורה של כזה, הטובים מנצחים, הרי מפסידים.
הרי נענשים על רועם.
כן, הכל נורא ברור כזה מוסרית. אני חושבת שזה סרט שמוסרית, יש בו הרבה רעיונות מאוד מאוד מעניינים.
נכון, וגם הרבה שאלות שלא באמת מקבלות מענה.
ואני חושבת שזה מאוד אמיץ, לקחת סרט גיבורי על, ולהשתמש בו בדמויות בצורה כזאת, שיוצרת הזדהות מאוד גדולה עם מי שבסוף הופך להיות כאילו הרע. וליצור משהו מעניין. ואני ממש זוכרת את הסצנה הזאת שהם עומדים בסוף
עם
הטילים, והוא אומר לו, הם רק ממלאים פקודות, ואתה אומר לעצמך, בכלל יהודי.
כמו הנאצים.
בדיוק.
לא, זה גם מרפרר את זה שהוא אומר לו בבר, אומרים למגנטו, אבל רק מילים
בדיוק.
פקודות.
וזה כאילו בתור יהודייה, זה סצנה שאני לא יכולה להיות בצד של, שהוא לא בצד של מגנטו. ומצד שני, אני אומרת לעצמי, אבל
יש אלפי...
בדיוק, אבל באמת יש שם אלפי אנשים שסתם נמצאים שם בתוך הספינה ולא קשורים לסיטואציה.
ויש איזו עמדה, אני חושבת, אפילו כישראלית, אם אנחנו חושבים על המשבר היהודי-ערבי פה, נכון? הם יותר חלשים איתנו, אבל הם התחילו. ואם הם מתעקשים להרוג אותנו, למה שאנחנו לא נתעקש להרוג אותם? כלומר, יש פה איזו שאלה אמיתית. כלומר, האם באמת האדם ירדוף את המוטנט לנצח, ולכן למוטנט עדיף להיכנס למלחמה אמיתית?
נכון.
או לא?
אני חושבת שבעיקר הגישה שלהם באה מתוך נקודת מבט של ההבדל בין בן אדם שגדל, למרות שהוא גדל, פרופסור אקסבר גדל כילד מוזנח, זאת אומרת, זה לא, אין שם הורות מיטיבה.
אין שם הורות מיטיבה, אבל כן יש שם את כל המשאבים.
כן, והוא גדל בבית של, שיש בו בכל זאת איזשהו, כן, יש לו קשיים והכל, אבל עדיין יש לו איזה משהו יחסית נורמטיבי.
יש לו מסגרת חיים בסיסית, יש בדיוק. לו אוכל, יש לו בגדים.
בדיוק, ולעומת מגנטו, שגדל בדיוק הפוך ממנו.
בטראומה אולטימטיבית.
בדיוק, מאבד את אימא שלו מול העיניים שלו, גם החוסר אונים שלו בסיטואציה, שאחר כך מקבל את ה... את הצורך שלו להיות הפוך מחסר עונים, ובאמת יש לנו פה את הנקודת מבט הזאת, האם בני אדם הם טובים ביסוד שלהם, או האם בני אדם הם רעים ביסוד שלהם, בסוף על זה הוויכוח, כי מגנטו אומר לו, ברגע שיש לאנשים כוחות ויש אנשים בלי כוחות, מה שיקרה בסוף זה שהם ילחמו ויהרגו אחד השני. ופרופסור אקסבר אומר, לא, אנחנו נוכל לעבוד ביחד, בסוף רוב האנשים הם טובים, ורוב האנשים יצליחו לעבוד ביחד. ולא כולם רעים, ובסוף על זה הוויכוח, בנקודה האמיתית
שלה. הוויכוח לא נענה גם באמת, נכון? וזה ממש טוב ובסדר. אני חושבת שהסצנות עם מגנטו הן מרתקות בהמון המון מובנים, וגם הקשר ביניהם הוא מרתק, נכון. מדבר עליו. אבל אני חושבת שבסצנת הפתיחה הזאת, עם המטבע והאימא והילד והנאצי, כן. חלה של בדיחה מאוד גרועה, יש לנו תמצית הקונפליקט הפסיכופתי של מגנטו. אוקיי?
פסיכופתי? יש לו פגוע.
אני לא אומרת שהוא פסיכופת, אני אומרת שיש שם איזה קונפליקט פסיכופתי שנענה בסוף.
אוקיי.
כאילו, הוא מגיע לאיזה, קודם כל ברור שיש פה סיטואציה שהיא כל כך טראומטית בכל כך הרבה רמות, שכאילו אי אפשר לצאת ממנה לו פגוע. כאילו, אתה הורס את עצמך, או הורס את האחר, או הורס משהו. אתה כאילו, זה שובר. והקלות הדעת של הרג של האמא, כל הדבר הזה. עכשיו, הוא כרגע יכול לבחור שתי בחירות בחיים שלו. או שכל מה שאכפת לו זה נקמה, אוקיי? וזה באמת הבחירה שהוא בוחר הרבה לאורך הדבר הזה, אוקיי? או שהוא צריך להתמודד עם הכאב, אוקיי? אם אני לא עולה... יש משהו בנקמה, הוא מאוד קוסם הרבה פעמים, בטח בתרבות, בטח בקולנוע ובספרות, כי הוא קצת השהיה של האבל, אוקיי? הוא קצת ניסיון לקחת שליטה לסיטואציה. לא הייתה לי שליטה לסיטואציה ברמה הרגשית בשום רמה, אוקיי? נכון, זה קורה לנו הרבה פעמים, אוקיי? וחוסר שליטה, אני חושבת שזה אחד הפחדים הכי, אחד החוויות הכי מפרקות, כאילו. ואז יש כל מיני דרכים לקחת שליטה, נכון? או להסביר לעצמי, נגיד, אנחנו מדברים על סיטואציות של ילדות של בצל התעללות, אוקיי? להסביר לעצמי שהתעללות קורית כי אני לא בסדר, ואז יש לי איזו שליטה, נכון? על כמה זה יקרה. ולקיחת שליטה אחרת היא להגיד, אוקיי, אני צריך לנקום. והנקמה הופכת כאילו לשליטה, כי אז אתה עושה את זה פייר.
כן.
אבל זה רק משהה את ההתמודדות עם הכאב. אני לא יודעת אם היו לו בחירות אחרות באותו רגע, אבל ברור שהרי זה רגע מעצב ברמה מאוד 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 עמוקה.
נכון.
ומהצד השני באמת יש לנו את אקסבייר שהוא... יש משהו במפגש הראשוני של שתי הדמויות האלה, שברור לנו את מי משניהם אנחנו מחבבים, מי משניהם היינו רוצים להיות חברים שלו. אקסבייר הוא כזה נער מפונק. הוא לוקח את רייבן הביתה, וזה לא מרגיש מאוד כמו שמחה באחות, או שמחה בשותפות. מרגיש מאוד פטרוני מהרגע הראשון. כן? זה נדיב, אבל זה מאוד פטרוני. והקשר שלהם נבנה שם. עכשיו, ברור... ברמה הבסיסית שמה שרייבן מיסטיק מסתובבת איתו, הוא ממש חרדת חייה מאוד עמוקה, חרדה מהנראות שלה מאוד עמוקה, והיא בחורה מאוד יפה כשהיא עובדת על זה, נכון? אבל מה קורה כשהיא לא עובדת על זה? וזה הזכיר לי את הפרק הזה של משפחה בהסעה, של ה... קודם כל, מי שלא מכיר, משפחה בהסעה זה סדרה, זה תוכנית של כאן, שצילמו כזה הורים, הורים וילדים, וכל פרק זה כזה, הורים ומתבגרים, כל פרק זה בנושא אחר. אז יש את הפרק של הדימוי גוף, שהוא אחד הפרקים בין החזקים. קוראים בו הרבה דברים, אנחנו לא נדבר על זה, זה לא נושא הפודקאסט. אבל אחת הילדות הכי פגועות שם, בהקשר של דימוי גוף, היא הילדה המאוד מאוד מאוד יפה.
כן, שהיא אומרת שהיא משקיעה בזה.
היא אומרת, אני לא יכולה שעכשיו חברים שלי יגידו לי, עוד 10 דקות אנחנו אוספים אותך. אני צריכה להתארגן, הם לא רואו אותי לא מאופרת. מה אם כשאני אבוא לא מאופרת?
כל האנרגיה שמשקיעים.
בנראות, בדיוק. והשאלה הזאת על הנראות קשור לשאלה אם היא מושכת, האם היא אישה, האם היא זה. והיא נגדלה לצד אח שהוא לא אח שלה, ואני סתונת את כל האנחנו כמו משפחה. אם מותר לכם להיות ביחד, וזה לא גילוי הריות, אתם לא משפחה. כי זה שם, זה תמיד שם, אתם לא אחים. אוקיי? מותר לכם להיות ביחד. ואז זה מכניס שם את השאלה. הוא אומר לה, את כמו אחות. זה הדבר הכי מעליב שיש, למרות שהיא כמו אחות. והוא בכלל לא מתחיל לראות את המקום שלה. הוא רק שומר על עצמו, על הבונקר הרגשי של עצמו, שאף אחד לא ייכנס.
כן, אני חושבת שזה מעניין מאוד לראות את זה אצל פרופסור אקסבר, כי אנחנו רואים אותו אחר כך כדמות שהיא
רכה וחומלת ורואה.
ומבינה, וגם מאוד מאוד מבינה בני אדם במובן הזה שאי אפשר להכריח, ומאוד נזהר על הגבולות שלו, לא להיכנס לאנשים לראש שלהם בלי רשות, ולתת לאנשים לגלות דברים לבד, ולא לעשות להם את העבודה, וכאילו כל מיני דברים כאלה, כן. שהם של בן אדם שכאילו למד את הדברים האלה, ובעצם אנחנו אומרים, אוקיי, הוא הבין את זה בדרך הקשה. הוא הבין את זה דרך רייבן על זה שכמה שהוא לא התייחס אליה וכמה שהוא ניסה לשלוט עליה ולהחליט עליה ובסוף היא צריכה לעשות את הבחירות שלה בעצמה.
אפילו יש לה ממש טראומה במקום של רייבן. אני כן. חושבת, אם אנחנו אומרים שהכל זה אותו עולם קולנועי, למרות שזה לא.
למרות שזה לא, כן.
וזה מצער כי אני כבר רגילה לסטנדרט כל כך גבוה של
אנחנו לא בסטנדרט
עקביות. אבל אם אנחנו מניחים את זה בצד, רייבן הופכת, כלומר מיסטיק הופכת להיות טראומה במקום של, הופכת להיות האויב הכי מר, המקום הכי כואב. הוא מבין בדיעבד כמה נזק הוא עשה. כמה החברות שם הייתה רעילה ולא אמיתית גם.
נכון, ובמובן הזה אני חושבת שזה יפה מה שאמרת על מה עושים עם הכאב הזה, מה שמגנטו עושה. Mm-hmm. נכון, שאתה יכול לנקום ואתה יכול כאילו להישאר עם הכאב, אתה יכול להתמודד mm-hmm. איתו, מה אתה עושה איתו. ואני חושבת שבמובן הזה הרע ששור שהכוחות שלו הם בעצם לספוג אנרגיה ואז לזרוק אותה אנשים אחרים, יש בזה משהו מאוד סמלי. כאילו,
זה מנגנון הגנה כן, כזה של השלכה.
ממש, שכאילו זה בדיוק מה שמגנטו כן. כאילו למד לעשות הרי, הוא כאילו, הוא ספג את כל הכאב הזה ואת כל הרוע ואת ההתעללות, ואז הוא פשוט הולך ומפיץ רוע כאב והתעללות. הוא כאילו הולך ורוצה מלא מלא נאצים, שזה כן. כאילו לקחת את הכאב שלו, ובום, להשליך חזרה.
עכשיו, זה מעניין, כי הדימוי של נאצים זה דימוי, אני חושבת, מהחזקים בהיסטוריה האנושית שלנו, בטח כיהודים ישראלים. גזר דין היחיד בארץ שנגזר עליו גזר דין מוות זה אייכמן.
כן.
זה חזק. ראינו את הסצנות האלה, שהן סצנות מאוד אלימות שם בבר באחנטינה, וכל מי שהיה מסביבי, רצח בדם קר. כולנו היינו כזה, נאצים, מגיע להם. עכשיו, נאצים ומגיע להם, נניח את זה. אבל להודיה זה היה קשה כאישה רגישה. אבל יש משהו, אני מרגישה בנאצים, שבעצם הוא דימוי טוב, כי הוא דימוי קצה.
נכון. כי הוא כאילו, המוסריות שמאוד...
כלומר, הם נאצים, זה טוב להוציא אליהם חזרה את התוקפנות
שספגנו. הם בטוח רצחו מישהו, כאילו.
עכשיו, אני לא מדברת מוסרית ואני לא מדברת היסטורית. נפשית, אוקיי? יש פה איזה תירוץ, יש פה איזה הסכמה, להיות עם עצמך במקומות הכי הכי רעים שלך. עכשיו, אני לא אומרת שזה כן הוגן, לא הוגן, כן אלים, לא אלים. זה פשוט הסכמה, הסכמה להוציא את האלימות. עכשיו, והמחיר גבוה, כאילו, בא לי שנגיע לזה, אבל המחיר הוא מאוד גבוה. מגנטו נפרד מהאנושיות שלו. לא האנושיות ברמה וולדמורטית, אבל מהאנושיות ברמה של...
הרכה, כן.
של הרוב, קשר, של יכולת לתקשר עם האחר. כן. הוא מוותר
על זה. יכולת לראות את האחר, הוא מוותר.
יכולת להיות בקשר עם האחר.
נכון.
הוא מוותר על כל הדבר הזה. וזה נורא נורא עצוב. נדבר שנייה על הקשר שלהם, mm-hmm. של מגנטו וקסביה. כן. עוד אליה לא מסכימה עם זה שיש שם מתח מיני בקטע הומואי כזה.
לא רואה את זה, סליחה.
אני פשוט, היה שם הסצנות של...
כי אנשים יכולים להיות חברים אחד של השני.
כן, בנים גם ברמה כן. הזאת. מאזיננו, לפי סטטיסטיקת אנקור, שזה הפלטפורמה שאנחנו מעלות אליה, 60% מכם גברים. האם יש לכם חברים שאתם מדברים איתם בקולות רכים? ובקרבה כזאת פיזית ובאינטימיות כזאת. אם כן, אני אשמח לדעת. גבר חדש זה אחלה. לי זה הרגיש קצת...
אבל כי הם בסיטואציות מאוד, כאילו...
נכון, ואם בסיטואציות האלה זה קורה, אם בצבא באמצע צוק איתן זה קורה. אני אשמח לשמוע מכם. בכל מקרה, יש שם קשר שכך או כך הוא סופר אינטימי.
נכון.
הוא סופר קרוב. הוא
מעניין מאוד.
הוא מעניין. גם בו... הרבה מהדרך יש משהו מאוד פטרוני אצל קסביה.
אבל שם הוא דווקא יודע איפה להפסיק ולהגיד, אני לא אכנס לך לראש, אני לא אגע.
הוא גם מפסיק והוא גם, והוא עושה את זה כי הוא מכבד אותו.
כן.
כי הכוחות של מגנטו הם כוחות שמשתווים.
יש שם שוויון. זאת אומרת, זה מה שמאוד חזק בחברות הזאת. יש שם שני אנשים מאוד שונים אחד והשני, ומאוד חזקים, אבל שניהם מאוד מעריכים את האחד את השני.
ויש להם מטרה משותפת.
בדיוק, והם גם יודעים לזהות איפה אצל השני יש משהו שלהם אין. זאת אומרת, פרופסור אקסאבר יודע שלמגנטו יש חושים הרבה יותר טובים לזהות אנשים שהם רעים, לדעת...
נאמנות.
בדיוק, לזהות את הדברים האלה. ומגנטו מזהה שאצלו יש את היכולת להגיע דווקא לטוב.
לאחד, להנהיג.
בדיוק. כאילו יש שם איזה שילוב כזה שהוא מאוד מאוד מוצלח כשהוא עובד.
נכון. והם קצת מרגישים כמו איזה צמד שמוביל בית ספר.
כן.
והם עושים אליהם את כל הווירדיז של העולם, שאני מתה על זה, כי תחשבו על הדימוי המתוק הזה, שכל הווירדים, כל האנשים שלא משתלבים, כל... כן, דיברנו על זה בהקשר של שחורים והומואים, וכל הדימויים האלה שאקסמן נוגע בהם. כל הווירדיות הזאת מסביבנו שהיא קיימת, שהיא בעצם אנשים שהם מוטנטים, שאנשים שהם אחרים, אנשים שיש להם כוחות אחרים, זה זווית נורא נורא מתוקה, ובסוף כולם מתבגרים כאלה, שכשההורים הולכים, הם הורסים את הבית ועושים מסיבה ועפים באוויר.
כן, וגם היה בוויר.
ומתח מיני כזה, וכל הדברים האלה שהנערים עושים, שזה נורא מתוק. והם באמת, הם מאוד מגוונים, יש להם כוחות מאוד שונים, חלק מהם יותר הבנתי, חלק מהם פחות הבנתי. מה, הוא צורח ויוצא לו גלי קול גבוהים, ואז הוא יכול לעוף עם, לא מסדר לי פיזיקלית. היא עושה לי מבט שם, כאילו, מה את רוצה?
תראי, כאילו לא, ולהיכנס לאנשים בתוך הראש ולהקפיא את זה, זה פיזיקלית מסתדר מצוין פשוט.
לא, אבל זה הכוח שלו.
לא, הוא פולט גלי קול, וגלי קול בסוף הם...
אפשר לעוף על גלי קול בעיקרון?
למה לא?
אני...
למה
אני
לא?
בלמה
לא
כן. יודעת. בסדר, לא משנה. בכל מקרה, הם באמת ילדים מאוד חזקים, יש איזה רגע שמתחילה המלחמה סביבה, וכל הסוכנים הדוחים של ה... CIA, FBI, CIA נראה לי, מתים ואומרים, עזבו את האנשים הנורמליים, קחו את המוטנטים.
כן.
תמותו.
הם מתים באמת.
הם מתים.
כולם.
כן.
זה נורא, די נורא.
ויש איזה רגע שהם כאילו, הם עוד לא משתמשים בכוחות שלהם, הם עוד לא מבינים איך למקסם את זה.
כן, הם תמימים כאלה.
מין ילדים, כאילו, שפרצו להם הביתה. ומכולם דווקא אנג'ל בוחרת ללכת...
עם מגנט.
עם מגנטו.
עם מגנטו. עם שור בהתחלה.
עם שור, כן. עם הרי.
כן.
וזה נורא מעניין, ומישהו אמר, למה דווקא היא? ואז צחקתי כזה וזרקתי, כן, כי הוא סללה ל... ואז חשבתי שיש בזה אמת. בעצם, אנג'ל, לפני... כלומר, הם מוצאים אותה בתוך מועדון חשפנות, וסצנה קצת מצחיקה כזאת, ששניהם יושבים, לא משנה. ויש משהו בסרטים האלה, בז'אנר סרטים האלה, בתקופת סרטים האלה, שאנחנו מוצאים הרבה נשים במועדון חשפנות, בזנות, וכל מיני דברים כאלה, שזה גם, בואו, הכי מיזוגני ודוחה, ומצטלם כביכול טוב, אבל סקסיסטי ודוחה. וכאילו לא מתייחסים לזה שמדובר באמת, הרבה בקולנוע, בטלוויזיה, בספרות, וזה שמישהי שעובדת במקום כזה, יש איזה משהו מאוד בסיסי שהיא כבר איבדה. כלומר, היא באמת בסיטואציה שבה היא מוכרת את הגוף, היא באמת סיטואציה שבה הגוף שלה בא לרצות אחרים, בלי קשר לרצונות שלה, היא באמת בניתוק מהאנושיות שלה, to begin with, כי לא מתייחסים אליה כבן אדם, okay? שהופכים אישה לאובייקט בכל מיני דרכים, שמשתמשים בה בשביל הריצוי הפיזי, okay? היא מאבדת מהאנושיות שלה. אני חושבת שבכל לא פגיעות מיניות שחוויתי, כי זה קצת דרמטי לי, אבל כל הנגיד הטרדות שעברתי, ואני אישה, אז אני, כאילו, ברור לי שכל מי שמאזינה לנו, זה אחת מאחת, כן? כולן נפגעות במרחב הציבורי באיזושהי דרך. אני חושבת שבכל הסיטואציות האלה, תמיד חוויית העלבון הכי עמוקה שלי, הייתה שלא התייחסו עליי כבן אדם.
כן.
שאין אותי.
שלא ראו.
נכון. כן, שאני לא קיימת, אני איזה חפץ לשימוש, לתענוג של מישהו אחר. וזה בלי, וכאילו, את זה אני אומרת, וזה בלי איזה פגיעות חמורות, כן? זה ביום יום, כן? כשמישהו שם לך יד על הגוף, כן? כאילו, זה לא גוף, זה בן אדם. אני פה, כאילו. ואנג'ל איבדה את זה כבר. עכשיו, אני לא יודעת אם זה היה הצדקה התסריטאית, אבל לי זה יושב מאוד טוב. היא אומרת, רגע, כל העולם הוא מלחמה. זהו, אני אוהם. אני אוהם עם מי ששומר עליי. נכון.
וגם אולי עם מי שלא מסתכל עליה, כאילו משהו לא בסדר בה. אני חושבת שהיא אמרה את זה מאוד חזק שם, mm-hmm. שהיא רגילה שמסתכלים עליה בתור חפץ, אבל היא לא רגילה שמסתכלים עליה בתור מוזרה, מגעילה. ולזה היא לא מוכנה, כאילו זה הגבול כן. שלה. ואז היא אומרת, טוב, אז אני אלך עם מי שלא...
רואה בי ככה.
כן. וזה מאוד חזק. אני חושבת ששואו הוא רק כזה מאוד... לעומת מגנטו, שואו הוא משעמם. זאת אומרת, הוא והעוזרת שלו,
בלונדה?
הם ממש כאילו נבלים של כזה סרט ג'יימס בונד כזה.
כן.
כאילו...
צמד אפל כזה בשעולה.
כן, וגם הנראות של זה, זה כזה צבעים זוהרים כאלה, והתסרוקות האלה.
והבלונדינית כאילו חכמה, אבל מניפולטיבית.
כן, וכאילו הכל שם כזה מוגזם. כאילו, חסר לו רק חתול, כאילו באמת. זה הדבר הכי שכאילו היה חסר לו כדי להיות קלישה, כאילו. ואז זה משעמם. אבל כל היופי זה, זה שהוא כאילו, הוא שם את הקצה ואומר, אוקיי, אני רוצה להרוג את כולם, והכל בשביל המוטציות והכל, אבל הוא כאילו מניח את הדרך בסוף
למגנט. לגמרי. ואז יש לנו את המוות הדרמטי הראשון בעצם, כשאחד המוטנטים האחרים מנסה להציל את אנג'ל,
נכון.
יש לנו את השאיבה של האנרגיה, זה סופר אלים,
נכון.
זה קשה לצפייה, וזה לא מאוד משפיע על אנג'ל. היא לא רוצה שיצילו אותה.
לא. אם כבר בהקשר של בנות וזה, אז נגיד, לא זכרתי מהצפייה הראשונה שלי כמה פעמים יש שם בנות בביקיני או בתחתונים וחזייה בסרט הזה, שם כן. הרבה יותר מדי. כאילו, אני...
וגם ההליכה של מיסטיק, שוב, זה משהו שחוזר לנו בעירום הלבוש
הזה. כן, עליי. כאילו, אני זוכרת שהאח שלי אמר לי שהוא לא ראיתי אקסמן כי... כי יש את מיסטיק, והוא צודק, כאילו, היא לא לבושה, אז
אין דרך,
אין דרך, כן, כאילו, אין דרך לדבר על זה ככה, וקיצור, ויש שם הרבה יותר מדי דברים כאלה בסרט, וזה נגיד בייס אותי, וזה לדעתי שעריות עדיין של...
של העולם הישן.
של העולם הישן.
אמת.
היום בעיניי זה פשוט מיותר, כאילו.
כן, היום אנחנו כבר בתקופה שאליזבת אולסון אומרת, אני לא רוצה שבבגד של מחשפת השני יהיה מחשוף, ומתאימים לבגד בלי מחשוף. אנחנו כן. בתקופה אחרת. לא שאין חפצה, לא שאין כן, חליפות הכל. צמודות.
כן, זה לא
אנחנו... עכשיו. כן, אנחנו לא באידיאל. אבל הם כבר לא חפץ.
בדיוק.
ובסרט הזה גם הם הפרוס, יש שם איזה סצנה מחרידה. עשתה לי רע, שהיא כאילו עובדת על הרוסי הזה, שהיא כאילו מתנשקת אוי. איתו, אבל היא בעצם עומדת בצד.
שזה הכי פיצול של בנות בזנות. אני חשבתי על זה, זה תוך כדי
הסרט. כן, זה ממש דימוי יפה לבזנות או בפגיעה מינית, אוקיי?
כן.
שהגוף שלי עושה משהו אחד, אבל הנפש
שלי מתנתקת.
והיא מסתכלת על זה מהצד ואומרת, איזה פתטי.
כן.
ויש שם איזה רגע קטן של כאילו נקמה, שרואים אותו בלעדיה מתגפף עם האוויר, הצפון, זה באמת פתטי. אבל זה נקמת
החלש
והמסכן. החלש והמסכן ברמה מאוד גבוהה.
נכון. לא, וגם מערכת יחסים שלה עם שור, כאילו הוא מנצל אותה.
הוא מנצל אותה
בלי... יש לה מערכת יחסים נוראית ואיומה.
וזה הרי משחזר את עצמו. כי בסוף גם הקשר של מיסטיק ומגנטו, מה שכבר ראינו, הופך להיות קשר כזה. נזכרתי מה רציתי להגיד קודם, אני אגיד את זה. יש משהו בתפיסה של אקסוויר בקשר לנראות, אוקיי? שהיא תפיסה שיש שם איזה משהו קצת של, נגיד כמו אנשים כאילו מתקדמים לפני 10 שנים, שהם כאילו מתקדמים וקבלים אותך, אבל את לא יכולה להיות שמנה. הכל בסדר, קהלתי משהו.
כן.
כאילו, אני אוהב אותך, אבל ברור שזאת בעיה.
כן.
כן? ויש משהו באהבה התלויה, או האהבה הלא מוחלטת הזאת, או האהבה החלקית הזאת ש... שכאילו איתו מיסטיק מסתובבת, כן? הייתי יכולה להיות אהובה אם לא הייתי כחולה.
כן.
וזה דימוי מאוד יפה לכל תפיסה עצמית של כולנו. נכון, הייתי יכול להיות אם לא הייתי נמוך, אם לא הייתי שמן, אם לא הייתי כחול.
נכון, זה גם חיה ככה, כאילו ביסט, שהוא גם, הוא אומר, אני הייתי בסדר אם הרגליים שלי היו רק יותר נורמליות.
נכון, אבל הוא מקבל על זה, כלומר, בטוח הוא מקבל על זה פידבקים וצוחקים עליו, אבל זה לא האהבה המותנית שהיא מקבלת. זה, כאילו יש שם משהו מאוד חזק בלקבל אהבה מותנית, 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 ואז לפגוש איזה מגנטו אחד שאומר לך, אני רוצה את הדבר שהוא את, וזהו.
כן.
את באמת, המקור של המם אחד כן. הידועים. כן. כן, את באמת. וזו תחושה של שחרור מכלא. זו תחושה
כן.
של...
כן. זה
הצפה של כוח.
זה המשפט של המיסטיק, שהיא אומרת, אנחנו לא צריכים להסתר את עצמנו. כאילו, אין עניין.
זה מדהים שזה המשפט שלה, כי בהתחלה, זה המשפט שהכי פוגע בה.
נכון.
כשאקסוויר משתמש בקלישה הכי שחוקה בספר של, היי, יש לך מוטציה של משהו, 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 אני מוכנה מוטציות.
כן,
אבל כזה דוש. מוטנטית וגאה.
כן.
כן, וכזה צוחק, חוזרת על זה, מוטנטית וגאה. כי היא יודעת שהוא באמת... לא רוצה מוטנטית וגאה. רוצה מוטנטית שמסתירה את האור הכחול שלה באור הלבן שלה. שזה קצת גם דימוי מאוד יפה לשחורים שמתנהגים כמו לבנים בארצות הברית וכל מיני דברים כאלה.
כן, בכלל אנשים שמסתירים את מי שהם באמת. כאילו...
ואז מגיע הנק
כן.
עם מזרק הפלאים של טיפולי המרה. והיא אומרת לו, אני לא רוצה טיפול המרה יותר.
אבל זה, אני חושבת שבמובן הזה הסרט פחות הולך לכיוון של טיפולי המרה, הולך יותר לכיוון של גזענות גזעית, כאילו גזענות גזע כזה.
כן, של הנראות, את כן, צודקת.
יותר בקטע של אני לא רוצה להיות לבן, אני רוצה להיות שחור, כאילו.
שזה מעניין, ואת צודקת בעיקרון, אני פשוט היה את הרגע שהוא מזריק לעצמו,
כן.
וזה פוגע בו הרבה יותר,
כן.
כן? שהרגיש לי ממש... פרסומת מעולה ללמה אסור טיפולי המרה. אנחנו אומרים טיפולי המרה בהקשר מאוד ספציפי, נכון? של נטיות חד מיניות. זה לא הסיפור. טיפולי המרה של להפוך להיות מי שאנחנו לא.
כן.
דיאטת הכסח שתשנה לך את הגוף.
כן.
ההחלקה שתשנה לך את השיער.
כן.
כל ההשתכנזות, ההסתפרדות. כל דבר שמשנה אותנו מלהיות מי שאנחנו.
נכון.
ותרופות פלאים יש להם נטייה לא לעבוד.
כן, ולהפך, לעשות
נזק
מאוד גדול.
כמו שדיאטות כסח, אתה מרזה הכל ואז אתה משמין
יותר.
עוד יותר.
כן. נכון, ואני חושבת שיש פה משהו מאוד חזק בזה שבסוף הוא נהיה כחול לגמרי, ועכשיו הוא צריך להתמודד עם זה באמת. זאת אומרת, אין לו יכולת להתחמק כבר מההתמודדות הזאת.
זה לא נעליים, זה לא... לשנות את האור בצורת הזה, זה כאילו ממש דרמטי.
והאפקט, אני חייבת להגיד שהאפקט של לא היה מוצלח.
ה-CGI היה לא טוב, הוא היה נראה כמו בובה.
כן, זה היה נראה ממש לא טוב.
לא טוב. אנחנו ממש מקווים שבענקית הירוקה יהיה יותר טוב.
לא, זה תקציבים אחרים, אבל...
תקציבים אחרים, אבל מהטריילר זה לא היה נראה להיט.
אז זה היה ממש חבל, אבל בעיקרון זה דמות שאני מאוד
אוהבת. זה קו עלילה נהדר, זה גם אם אנחנו מדברים על השורשים של ביסט, זה נפלא.
נכון.
זה פשוט מדהים, באמת, כל הדבר הזה.
נכון, זה קווה עלילה מאוד מאוד מעניינים,
כן.
באמת. אני חושבת שבסוף, מה שיפה בסרט הזה, שמצד אחד יש תחושה של כאילו ניצחון, אבל מצד שני, יש שם הרבה מאוד דברים שהם נשארים לא פתורים במובן הטוב של המילה. זאת אומרת, זה לא שהשאירו אותנו עם עלילה לא פתורה, ואז אנחנו...
וזה לא סוף טוב שסוגר כל המשך דיון.
בדיוק. להפך, זה סוף שהוא פותח. זה סוף שאומר לנו, מגנטו בחר לא להיות שווה בין שווים, הוא בחר להיות מנהיג שיש לו רק אנשים שמעריצים אותו.
כן.
ומולו יש לנו את פרופסור אקסאביר, שהוא פתאום...
שהוא פגוע.
שהוא פגוע, בדיוק.
וזה משנה
אותו. ורק משם הוא יכול... באמת להגיד, אוקיי, כאילו, הוא יכול להגיד למיסטיק להתראות ותלכי עם הלב שלך, כי אני לא יכול להכריח אותך, כי אני פגוע. ואני מבין שהכוח שלי מוגבל, אני לא יכול לשלוט עלייך.
יש משהו בפגיעה, בפצע, בחיסרון, שהוא באמת משנה אותך בעומק שלך. כן, אתה מבין כאילו את הלא אידיאלי, אתה מבין את הכאב, אתה מבין את השבר.
כן.
וזה כוח מאוד גדול. אני מוצאת שאנשים שאין להם שום פצע, אני לא יודעת לדבר איתם.
כן. שהם כאילו, אין להם יכולת
לפגוש הם אנשים. הם לא יכולים לראות אותי בכלל.
כן.
כן.
ממש מסכימה.
אני יכולה לדבר על הסוף של מגנטו?
בטח, כן.
על כל הדבר שקורה שם. כי פעם מרגישה שהייתה הבחירה. בעצם מגנטו קורה לו משהו מאוד מטלטל בסרט הזה, בזה שהוא פוגש חבר.
נכון.
הוא בן אדם בודד, עם מסע נקמה בודד, עם עולם נפשי שאין בו אנשים אחרים.
הוא לא חושב.
בטח לא כאלה שאפשר
להעביר בהם. והוא לא חשב בכלל לשבת לאנשים כמה, הוא חשב שהוא היחיד בעולם.
אבל זה לא רק שהוא חשב שהוא היחיד בעולם, זה שהחוויה הפנימית שלו
היא של לבד,
שאין אחר, בטח לא אחר מטיב. אם יש אחר, אז הוא האויב שלו. והוא מגלה פתאום, קצת מכריחים אותו לגלות את זה, כן? שהוא לא לבד. ונוצר שם הקשר, אומר אותי או לא אומר אותי, זה לא הנושא, נוצר שם הקשר מאוד אינטימי, ומאוד קרוב, שבעצם מזמין אותו לצאת מהחושך שלו, ולבוא אל האור. והאור אומר הרבה דברים. האור אומר שמצא הנקמה, לא הולך לעזור לו בחיים. והאור אומר שהוא צריך להרגיש את הכאב של המוות של אמא שלו, כי מסע הנקמה לא יעזור לו לקחת שליטה.
שהוא צריך לבחור עוד רגשות חוץ מכעס.
בדיוק. והאור אומר שהוא לא יהיה בשליטה, ואולי יקרו לו עוד דברים רעים. והאור אומר כל מיני דברים, שהוא מפלרטט איתם כל הסרט. מפלרטט, ראית מה עשיתי שם? מפלרטט איתם כל הסרט, והוא תמיד, לדעתי הוא כמעט תמיד יודע איפה הוא באמת. אבל בחוץ הוא עושה את המהלך הזה עם אקסאביר, הוא עושה את המהלך הזה. אז עם האקסמנים, ואז יש איזה רגע של בחירה. והבחירה היא לשים את הקסדה. הבחירה היא לנתק את היכולת של האחר לפגוש אותי באמת. כן? הקסדה הזאת היא סמל נורא יפה. סתם, אני חושבת כמטפלת, יש משהו בכוחות של אקסאביר שהם קצת כוחות של מטפל טוב.
כן.
אתה קצת יודעת מה... קצת יודעת מה הוא מרגיש, ואת קצת יודעת מה הוא חושב, ואת יודעת לשאול את השאלה הנכונה כדי להוציא את הדבר הזה. ומטפלים טובים באמת, ווואו, אני מכירה כמה כאלה, כן? הם ידעו לעשות את זה כמעט עם כל אחד. אם הם לא ידעו לעשות את זה אף פעם, אם יש לו את הקסדה.
כן.
מי שהאמירה שלו הבסיסית בקיום שלו, הוא אני לא מוכן שאף אחד ייגע, יראה, ייכנס, יעשה כל אינטראקציה עם אני שלי.
כן.
כי אני מפחד לאבד את השליטה, כי אני מפחד לאבד את הכוח, כי אני מפחד שיגלו עליי כל מיני דברים שיפרקו אותי. זה בעיקר פחד מעצמנו, נכון? מה אחר יוצא ממני שאני לא אוכל להתמודד איתו. וזה הדבר הראשון שמגנטו לוקח משו. הוא לוקח את החיים שלו והוא לוקח את הקסדה שלו.
כן. וזה מאוד חזק אחרי שיש את הסצנה המאוד מרגשת שהוא מסכים לו להיכנס לתוך הראש שלו והוא מראה לו את הזיכרון הזה של נרות חנוכה שדרך אגב כאילו
קלישאה של כן. נוצרים
כן לגמרי יש עוד דברים
ש...
כן, בדיוק.
כאילו חנוכה זה החג הכי פחות רגשי לי
כן, זה לא,
כאילו
זה
פורים לא יותר לי... רגשי לי להקיא ברחוב בפורים יותר רגשי לי
לא נראה לי שזה מה שילד קטן היה משחזר מהבית של ההורים שלו בסדר כן.
אולי הדלקת נרות שבת
כן, הדלקת נרות שבת לגמרי אז זה רגע מאוד מרגש שהוא מלמד אותו להוציא מעצמו משהו
גם לשלוט בכוחות שלו על ידי המפגשים
כן,
עם הרוך
לפגוש רוך בתוכו
כן.
שזה רגע מרגש והוא ממש. חוסם את עצמו ובעצם הוא יותר ממה שהוא מפסיד כאילו את אקסאביר, הוא מפסיד את עצמו. זאת אומרת, הוא מפסיד את הרוך בעולם.
הוא מפסיד את כל אופציה לצאת מהעמדה שלו.
כן.
יש שם רגע, שבגלל זה אמרתי קונפליקט פסיכופתי. כי הוא בוחר בזה שם, כן? כן? יש איזה רגע כזה. ובעצם רוב הפסיכופתים, רוב ההפרעת אישיות פסיכופתית שזה, הפרעת אישיות שבה אין אמפתיה ויש משהו מאוד תוקפני, ורוב הרוצחים הסדרתיים שאנחנו מכירים מכל הסדרות פשע אמיתי הם פסיכופתיים. כן, זה הרבה פעמים קשור לטראומות מאוד קשות בילדות, אלימות וקשות, אוקיי? שבעצם האמפתיה מנותקת, אוקיי? אין לי אמפתיה לעצמי, אין לי אמפתיה לאחר, ואז כאילו קורה איזה משהו מאוד לא טוב, כן? מאוד מוות, מוות של כל עולם הרגשי שלי, ולכן גם
זה משהו שנולדים איתה או...
לא, זה קשור ב... תראי, אנחנו קצת לא יודעים את הדברים האלה עד הסוף. אבל רוב הפסיכופטים שנחקרו, היה להם טראומות אלימות מאוד, דרמטיות מאוד בילדות.
כאילו אין לנו פסיכופטים מבית טוב שלא עברו טראומות.
לא אמור להיות. אני לא יודעת ב-100%, אני לא חותמת
את זה. מעניין, כי יש די הרבה פסיכופטים בעולם, אני גיליתי את זה... לפני כמה זמן, זה קצת מחיץ אותי לגלות. אני חושב שזה אחוז, כאילו, שזה...
רוב האנשים שסובלים מהפרעת אישיות פסיכופתית, לא רוצחים אנשים. הם פשוט לא חווים אמפתיה, לאף אחד וגם לא לעצמם. הרבה מהם אנשים שומרי חוק, ולו בגלל שזה החוק, ולא בגלל שזה טוב או מתאים, וזה נוח. לא רוב האנשים האלימים נהיים רוצחים. נכון.
לא, ברור, אבל זה כמות די גדולה של אנשים שמתחתנת, יולדת ילדים, חברים שלך מהעבודה, אלא כאילו משהו שהוא כזה יחסית כאילו נורמטיבי.
כן.
זה קצת מוזר, כאילו.
אני לא מכירה סטטיסטיקות. אני לא רוצה לדבר על דברים שאני לא מכירה.
אוקיי.
אבל...
זה מעניין.
רוב הפסיכופדים האלימים בטח, וגם רואים את זה נגיד עכשיו הרבה בסדרות שיוצרים, נכון? ככל שאנחנו מתקדמים, הסדרות שלנו יותר מדויקות פסיכולוגית כן. ו... ראינו את זה במונייט, שהם כאילו כן. עברו על ההבחנות ועשו כן. שהכל יהיה. אנחנו נראה הרבה כל מיני פסיכופת שרוצח אימהות מזניחות, כי אימא שלו הזניחה אותו והתעררה, כל מיני כאלה.
הבנתי.
ואני מרגישה שאצל מגנטו יש שם רגע של בחירה. לא אצל כולם יש רגע של בחירה, ואולי גם מגנטו בעומק זה לא רגע של בחירה, זה הדבר היחיד שהוא היה יכול לעשות. לא יודע.
לא, נכון, אבל יש לו רגע שבו הוא מתנתק. יש רגע שבו כן. זה קורה. כן. גם אם זה לא בחירה.
וזה עומד שם, זה עומד ממש כאילו, הטילים וקסאביר וכל הדבר הזה, כן. הכל מונח לפנינו, והוא בוחר.
נכון.
וזה מאוד מאוד חזק. הרגע של הבחירה, לוותר על החברות. וזאת חברות נורא מעניינת, ויש בה צדדים שמזכירים קצת את דמבלדור גרינלוולד, ואולי גם... שמה יש מתח אירוטי.
זה חברות הרבה יותר טובה מדמבלדור וגרינלוולד, סליחה.
כן, נכון, יש שם באמת משהו הרבה יותר אמיתי. אבל גם דמבלדור היה יהיר ושחצן כנער, וגדל להיות חומל אחרי שהוא חווה פצע מאוד חזק עם אחותו. כלומר, יש שם איזה...
כן.
יש משהו טיפה דומה, אבל זה באמת יותר אישי. זה באמת יותר...
אני חושבת שמה שיפה בסוף, זה שאומר מגנטו שם את הקסדה והתנתק והלך, ויותר פרופסור אקסאביר לא יוכל להיכנס על הראש. פרופסור אלכסאביר, הוא כבר נכנס לו לראש. כאילו...
גם הם תמיד יהיו חברים.
בדיוק, הוא עדיין שם.
זה מסביר את כל הדבר הזה משני הצדדים. הם באמת מאוד אוהבים אחד.
כאילו לא משנה מה, הם עדיין באמת חברים בעומק של זה.
זה קצת כמו חברות ילדות שעבר המון זמן והדברים התרחקו.
הם קצת הראשונים אחד של השני. זאת אומרת, במובן הזה שבשביל פרופסור...
חברות וקבוצות השווים.
בדיוק, בשביל אלכסאביר הוא המוטנט הראשון ששווה לו. שהוא כן. לא מתחתיו, והוא לא כן. חוקר אותו כאיזה אובייקט מרתק, אלא הוא שווה לו. באינטלקט הוא שווה לו, הוא שווה לו בכוחות, הוא שווה לו בהכל. ובשבילו זה חידוש, כי הוא רגיל להיות כזה דוש שיודע לתכוון את כולם.
כן, שמתנסה על כולם.
בדיוק, ובשביל מגנטו הוא הראשון באמת במובן של מוטציה שטובה. שהוצא את הטוב שבו, שרואה אותו.
מישהו שאני איתו במערכת יחסים, כן. שמצליח לשכנע אותי לעבוד איתו.
כן, ואני חושבת שאין דרך כאילו לוותר על זה. הם שם תמיד יהיו אחד בשביל השני. אני חושבת שזה מדהים. כאילו בעיניי זאת חברות, מה זה מרתקת?
ממש.
והיא חלק הכי מעניין כמעט בכל
אקסמן. בסרט הזה.
בכלל, בסיפורים של אקסמן. כי זה תמיד איזה מין אויב גדול כזה, אבל כשמגיעים לרגע הזה שהם נמצאים אחד מול השני, אז הם בעצם חברים, הם לא אויבים. וזה רגעים מאוד חזקים.
זה מאוד מעניין גם להסתכל על הקונספט הזה כ... מערכת יחסים שעומדת במרכז סרט, או במרכז מערכת סרטים, whatever, שהיא כזאת. כי פתאום חשבתי על וולברין, שהוא האקסמן שלא נוכח ב, בסרט הזה, ווולברין תמיד לבד. יהיה לו את סקוט שהוא קצת נגדו, יהיה לו כל מיני דמויות נשיות כאלה, אבל אין לו את הפרטנר השווה ערך החבר.
נכון.
ואיזה אפילו הנחה יפה בתוך סרט שאנחנו מדברים בו על חברות.
נכון. איזה גאולה.
או על מתח או מהותי.
איזה, לא. איזה גאולה יש בחבר. זאת אומרת, כן. באדם שהוא שווה לי, רואה אותי, מוכן לתת לי משהו, אני יכול לגמרי. לתת לו משהו. זה באמת זה גאולה. כאילו, וזה היופי
וזה
פה.
וזה כמעט גאלת מגנט.
בדיוק, וזה כמעט. פשוט בסוף הסתורים האלה ירו עליהם טילים.
נכון, ובסוף גם הטראומה הייתה כל כך עמוקה. נכון. אין שום דרך. חשבתי על זה במפגש הראשוני ביניהם, ביניהי פרט בוי המפונק, לניצול שואה הסבור. אין שום דרך אמיתית עבור אקסאביר להבין את החברות של מגנטו. אין לו שום דרך להבין ברמה שלה להזדהות ולחוות.
כן.
התפיסת העולם הבסיסית שלו, הבסיסית כל כך, היא של שפע וטוב. והתפיסת עולם הבסיסית כל כך, זה כאילו טבוע בו של מגנטו, זה הישרדות ורוע.
נכון.
ואין לך באמת בסוף, הוא לא יכול לשכנע אותו, כי השואה זה יותר משכנע.
כן. למרות שאני חושבת פה דווקא, שאם זה, את כל הזמן מדברת על הקטע הזה שאולי יש שם איזה מתח מיני. את חושבת שאם היה מתח מיני באמת, זאת אומרת, אם באמת היה שם את הדבר הזה שבסוף
מוביל... תהיה קשרות של עד הסוף.
בדיוק, אני חושבת שכן אפשר היה. כאילו,
יכול להיות.
יכול להיות שם את הקשר הזה שמביא לגאולה שהיא יותר, כאילו.
יכול להיות.
כי אז היה שם יכול להיווצר איזה חיבור שהוא יותר, כאילו, אפילו...
אבל אולי גם זה קצת פנטזיה על זוגיות.
בדיוק.
כאילו זה הרצון...
נכון.
כאילו אנחנו מדברות על הרצון לסימביוזה ועל להיות ממש עם, וכאילו זוגיות או הורה וילד זה כאילו הדימויים הכי חזקים שאנחנו מכירים לזה. אבל כל מי שבזוגיות, שזה המאזינים שלנו, אולי חלק
מהם,
יכול להגיד, וכאילו, זה ברור לי שיש איזו פנטזיה, בטח בתחילת קשר, בשנה הראשונה אחרי החתונה, של להיות, מה זה כולנו, של להיות שנינו אחד.
כן. יכול להיות, אבל פשוט שהוא היה מוותר על הוא היה מוותר על פרופסור אקסאביר כאילו פחות בקלות.
נכון.
כאילו היה שם עוד משהו שמשאיר אותו.
באמת עוד קצת יותר קרוב לסימביוזה.
כן. כי כאילו בסוף, מכל האנשים בעולם, פרופסור אקסאביר יש את היכולת להיכנס לך לתוך הראש. בסוף. כאילו. שזה הכי...
זה דימוי מאוד חזק, כן.
כן. זהו, אני חושבת שאולי עוד נקודה שנשארה לי זה על זה שיש פה שחקנים מאוד מאוד טובים.
ומוכרים.
ומוכרים, והרבה מהם. זאת אומרת, זה לא שיש לנו כזה, נגיד, שניים, שלושה שחקנים, כאילו, גיבורים של הסרט, שהם הטובים, שזה נגיד, כזה ג'יימס מקבוי ומייקל פסבנדר, אז נגיד, הם כאילו הגיבורים, אבל לא, הם מוקפים בהמון שחקנים מאוד טובים.
ממש, שחקנים, שחקניות, כולם מוכרים מעוד פרויקטים.
ממש, ואפילו יצא לי כאילו כל הסרט להיות כזה, לא זכרתי שהוא מופיע פה, לא זכרתי שהוא מופיע פה, כי זה שחקנים שהם כולם די מפורסמים, זאת אומרת, זוי קרביץ משחקת פה.
כן, אני כל הסרט הייתי ב-IMDb, היא מוכרת לי ממדמן, הוא מוכר לי מזה, היא מוכרת לי משם. ומה הוא שיחק?
יש להם, למשל, אחד מהשומרים שסתם נהרגים שם בהתחלה, הוא שחקן שאני מאוד אוהבת, כי הוא משחק את ון גוך בפרק המאמן של דוקטור הוא.
די.
והייתי כזה, הוא סתם משחק שומר שמת פה. כאילו, המלהקים היו ממש טובים או משהו, אני לא יודעת.
אני מרגישה שזה פיצוי של כל יצרי הסרט אחרי הסרט הקודם שהיה פשוט.
שהיה גרוע?
לא טוב.
לא טוב. אז זהו, אז בעיניי זה ממש מדליק.
מאוד מרשים, זוי קרביץ, ג'ניפר לורנס.
כן, יש פה שחקנים מאוד
טובים. עוד רבים וטובים. ואיזה כיף שמיסטיק משחקת אותה מישהי שהיא שחקנית.
שהיה שם איזה קריצה כזאת, כי היה שם את השלב שהיא כאילו נהפכת למישהי מבוגרת, וזה כאילו...
זו השחקנית של מיסטיק הקודמת.
שהיא, כן.
דוגמנית.
כן,
בדיוק. מגישה.
קיצור, אז זה מדליק וזה כיף, והיה מאוד מאוד כיף. לראות את כל השחקנים האלה.
אודליה, אני שמעתי שבפרק הבא אנחנו חוזרים למרוול. גם זה מארוול, אבל כאילו, מארוול, מארוול שעכשיו.
נכון, נכון. פרק הבא שלנו יהיה על מיס מארוול, שזה הכי מארוול, נכון?
לא, זה הכי מארוול במיס. אוקיי.
ואחר כך תור.
תור, אהבה ורם או משהו.
כן.
האחד זה הלא יחיד.
בדיוק.
נחמד. ואז אנחנו נחזור כמובן לסרטי אקסמן, שאנחנו חכים כבר לסיים אותם, כי אנחנו מאוד רוצים לראות את מלחמת הכוכבים.
כן! אבל רק שלושה מהם.
בסדר, ואת המנדלוריאן.
גם.
כך שמעתי. טוב, אתם מוזמנים לעקוב אחרי דף הפייסבוק שלנו, הגיקית והפסיכית. בואו מתפרסמים פרקים חדשים, ולהצטרף לקבוצת הדיונים שלנו, הגיקים והפסיכים. בואו אנשים כותבים דברים.
חכמים.
חכמים. ומעניינים.
נכון.
וגיקים. ביי!
ביי.